שלום, אנחנו בסדרת פרשה ופסיכולוגיה, פרשת תצווה. ברוב השנים פרשות תרומה ותצווה הן פרשות מחוברות בקריאת התורה, והשנה זכינו דווקא לפיצול ביניהם, לפרשת תרומה בנפרד ופרשת תצווה בנפרד, וזה יכול לאפשר לנו או מזמין אותנו באמת להתבונן על ההבדלים בין הפרשות. וכשנתבונן בהבדלים נבחר שבאמת יש כאן הבדלים די משמעותיים ביניהם. אמנם מדובר כאן באותו ציווי שמתחיל למשה בתחילת פרשת תרומה ומסתיים בפרשה שלנו בפרשת תצווה, שיש לנו ככה איזושהי חתימה חגיגית על ציווי המשכן. אבל כמו שאמרתי, כשנעיין בדברים נגלה שההבדלים בין הפרשות מאוד עמוקים ושווה להתעכב עליהם, כי הם יכולים להאיר הרבה מהמשמעויות השונות של המשכן. קודם כל, פרשת תרומה זאת פרשה נטולת כהנים. אין בה בכלל שום דיבור על עולם הכהנים, על זה שאהרון ובניו הולכים להיות כהנים. הכהנים בכלל לא מוזכרים. רק בפרשה שלנו אנחנו מגלים שיש דבר כזה כהנים, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו. ועוד לפני כן, ממש בתחילת הפרשה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. ומי צריך להעלות את הנר תמיד הזה? באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו. פתאום אנחנו מגלים שיש לאהרון ובניו תפקיד וצריך כהנים. ובאמת זה ככה מעורר את השאלה וכבר מתחיל לעורר אותנו להבדל בין הפרשות. למה התורה מתארת את פרשת תרומה כפרשה נפרדת, שבה יש לנו משכן עם כלים, עם קודש קודשים והקודש ויריעות וכולי, ובכלל לא ברור מי מתפעל את המשכן הזה. המשכן כאילו מתואר בשלמותו על כל כליו, ללא כהנים. יתרה מכך, פרשת תרומה גם מתארת לנו משכן שאין בו שום עבודה. הכלים מתוארים ככלים דוממים שעומדים להם שם במשכן. המנורה עומדת, השולחן עומד, הארון והקרובים עומדים, המזבח, מזבח העולה עומד, אבל אין בהם שום עבודה. זאת אומרת, השולחן למשל מתואר, ואז כתוב, ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד. זאת אומרת, צריך לשים את השולחן, על השולחן לחם, וכאילו הלחם פשוט נוכח שם. איך הוא נוכח, מי שם את הלחם, מתי מחליפים אותו, איך בדיוק זה עובד, כל זה לא מתואר בפרשת תרומה. אותו דבר המנורה, ועשית מנורת זהב טהור, ופשוט מתארים לנו תיאור מאוד מפורט את המנורה, ולא ברור שצריך להדליק אותה, ואיך מדליקים אותה, ומי מדליק אותה. יש איזשהו רמז רק, ועשית את נרותיה שבעה, והעלה את נרותיה והאיר אל עבר פניה. לא כתוב מי עושה את זה, כאילו שזה כוח מסתורי שמעלה את נרותיה ומאיר אל עבר פניה. ואותו דבר המזבח, והמזבח מתואר כאיזשהו חפץ דומם שיושב לו שם בחצר המשכן. מה עושים איתו? אם המזבח הזה לא ברור. וזה ככה כמובן מעורר את השאלה הזאת, מה פתאום מתוארת פרשה שלמה, פרשת תרומה, כאיזה משכן דומם שלא מתופעל ואין בו אנשים שמתפעלים אותו, והמשכן עומד בשלמותו בפרשת תרומה, ואז צריך עוד פרשה, את פרשת תצווה, שפתאום מזכירה, מדברת איתנו ישר בתחילת הפרשה, על זה שלהעלות נר תמיד, תיקחו שמן זית, להעלות נר תמיד. לכאורה, הציווי הזה שבתחילת הפרשה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו לך שמן זית, להעלות נר תמיד, באוהל מועד מחוץ לפרוכת, אשר לעדות יערוך אותו אהרון ובניו, היה צריך להופיע ביחד עם המנורה. למה לתאר לנו איזושהי מנורה דוממת, שכאילו מוארת מעצמה, ורק אחר כך איזשהו ציווי על הדלקת המנורה, והשאלות האלה מתגברות עוד בהמשך. אנחנו ממשיכים בהמשך הפרשה, אחרי התיאור של הכהנים ומשיכת הכהנים, פתאום אנחנו מגלים שהמזבח הוא לא סתם עומד דומם, אלא נאמר בפרק כ"ט פסוק ל"ח, לקראת סוף הפרשה, וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בני שנה, שני המלאים תמיד, ואז יש לנו ציווי על עולת התמיד. מה זה, מה הפתיחה הזאת, וזה אשר תעשה על המזבח? מה פתאום חוזרים למזבח? לכאורה, הפרשייה הזאת, וככה הרב סבת מראה זה בצורה מאוד יפה בספר שלו על פרשיות השבוע, ברור שהפרשייה הזאת היא המשך ישיר של פרשיית המזבח שבפרשת תרומה. ככה מסתיים פרשת המזבח ופרשת תרומה. נבוב לוחות תעשה אותו, כאשר הראה אותך בער כן יעשו, וצריך להמשיך לקרוא את זה בפרשייה אצלנו, וזה אשר תעשה על המזבח, כבשים בני שנה. הוא מוכיח את זה גם ממספר הפעמים שמוזכרת המילה מזבח, בפרשת תרומה מופיע 6 פעמים, ועוד פעם אחת בפרשה שלנו, וזה אשר תעשה על המזבח. אם נקרא את שתי הפרשות האלה ביחד, יצא מילה מנחה 7 פעמים במזבח, כמו שמופיע בהרבה מאוד מסיפורי התורה. ולכן זה נראה שפשוט הפרשייה הזאת של מעשה המזבח של עולת התמיד כאילו נתלשה מפרשת תרומה והונחתה בפרשת תצווה. ויש לרב סמט הסבר משלו לסיפור הזה, אני רוצה ללכת בכיוון קצת אחר. שאני חושב שאפשר לראות פה דפוס חוזר שכל ענייני העשייה נדחים, כאילו נתלשים מהמנורה, נתלשים מהמזבח ומונחים פה. ובצורה אולי מובהקת ביותר, הסיפור של מזבח הקטורת, שפרשנים ראשונים ואחרונים התקשו בכך. מזבח הקטורת, מזבח זהב שעליו מקטרים קטורת, שמונח בתוך הקודש, בתוך אוהל מועד, לא מופיע בפרשת תרומה בכלל, אלא מופיע רק אצלנו בפרשת תצווה, בסוף סוף הפרשה, ועשית מזבח מקטר קטורת, תרצי שיטים תעשה אותו. נראה שמזבח הקטורת הוא סיפור אחר, הוא לא שייך לפרשת תרומה, הוא שייך לפרשת תצווה. ולמה? כי ככל הנראה, בהמשך להסבר שאמרנו, מזבח הקטורת אין לו מקום באותו משכן דומם של פרשת תרומה, משכן שעומד כשלעצמו, ופשוט הכלים מונחים שם. השולחן הוא כן חלק ממנו, המנורה הוא כן חלק ממנו, וגם הקרובים חלק ממנו, אבל מזבח הקטורת לא. ולמה? כי מזבח הקטורת הוא לא כלי שעומד בפני עצמו, אלא הוא כלי שמשמש רק לפעילות. מה הפעילות שלו? מתואר בפרשה שלנו, ונתת אותו לפני הפרוכת אשר על ארון העדות, לפני הכפורת אשר על העדות, וכתיר עליו ארון קטורת סמים בבוקר בבוקר, בהיטיבו את הנרות יקטירנה. הוא נועד כדי להעלות את הקטורת, וזאת אומרת הוא רק איזשהו אמצעי, בניגוד למנורה, השולחן, הקרובים והמזבח שיש להם נוכחות כשלעצמם, הוא כאילו אמצעי רק לעבודה של העלאת הקטורת, ולכן אין לו מקום בפרשת תרומה. ונסביר עוד בהמשך מה בדיוק התפקיד שלו. אז שוב זה נראה שיש לנו כאילו שני משכנים, משכן דומם, שאין בו שום עבודה, אין בו כהנים, לא קורה שם כלום, ולעומת זאת יש משכן אחר בפרשת תצווה שבו עושים שבו אותם כלים ועוד מוסיפים עליו כלים, למשל את מזבח הקטורת שאיתם עושים פעילויות, ולא סתם פעילויות אלא פעילות תמידיות. כל הפעולות של פרשת תצווה הן תמידיות, נר תמיד, עולה תמיד, קטורת תמיד, המילה תמיד כל הזמן חוזרת פה. זאת אומרת יש לנו את פרשת תרומה שלא קורה בה שום דבר דומם, ופרשת תצווה שיש בה פעולות תמידיות רציפות של תפעול המשכן. ושוב, אני חוזר על השאלה, למה נוצר הפיצול הזה, או מה הפיצול הזה בא ללמד אותנו. מעבר לכך, יש עוד הבדלים בין הפרשות, את ההבדל אפשר לראות ישר במילים הראשונות של כל אחת מהפרשות. פרשת תרומה פותחת בנדבה, תרומה, כן? כל נדיב ליבו, ויקחו לי תרומה, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. כאילו מבוסס על איזושהי תרומה אישית של עם ישראל, לכאורה, אם עם ישראל לא רוצה, הוא לא חייב להביא, וגם לא יהיה משכן, אבל, כי המשכן הזה של פרשת תרומה מבוסס על נדבה. אבל פתאום אנחנו מגיעים לפרשה שלנו, שפותחת ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור. פתאום יש ציווי, חייבים לקחת, חייבים להדליק נר תמיד. זה כמובן מאוד מפתיע, אם כל המשכן מבוסס על נדבה ועל תרומה, אז מה פתאום יש ציווי להדליק? חובה. הרי אנחנו מדברים פה על איזשהו מסלול של נדבה של עם ישראל להקמת המשכן. איך פתאום נוצר המעבר בין תרומה של פרשת תרומה לבין ציווי חובה של פרשת תצווה, וההבדל הזה הוא בעצם זועק מהשמות של שתי הפרשות, תרומה, תצווה. איך אפשר להבין את המעבר הזה? עוד הבדל אחד שאני רוצה לגעת בו, ואחר כך ננסה ככה להתקדם לפתרון של הדילמות האלה, הנושא של קודש הקודשים. קודש הקודשים הוא בעצם פותח את פרשת תרומה, הוא הדבר הראשון שמוזכר, זאת אומרת, מה שיש בקודש הקודשים, הארון. הארון והקרובים הם פותחים, ודיברנו על זה בשיעור שבוע שעבר, שכנראה הם המוקד של כל הפרשה, זאת אומרת, הם העיקר. כי שם נאמר, והמשכן נקרא משכן העדות, זאת אומרת, המקום שבו שמים את העדות, את לוחות העדות. איפה שמים את לוחות העדות? בארון, ארון העדות. והתכלית של כל המשכן זה שיהיה מקום ללוחות העדות שמעידים על הקשר המיוחד בין השם לעם ישראל. ויתרה מכך, זה נועד גם להתוועדות. ונועדתי, אני קורא בפרשת תרומה, ונתת את הכפורת אל אהרון מלמעלה ואל אהרון תיתן את העדות, מטרה אחת. מטרה שנייה, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים. זאת אומרת, יש פה משכן העדות ומשכן ההתוועדות, שמכונה גם אוהל מועד, המקום שבו נועד, שהשם נועד. וזה המטרה של פרשת תרומה, להיוועד עם ההתוועדות של משה עם השם בקודש הקודשים. לעומת זאת, פרשת תצווה, קודש הקודשים לא מוזכר בכלל בכל פרשת תצווה. אין התייחסות אליו בכלל. פרשת תצווה היא פרשה של כהנים שמדליקים נרות, שמקטירים קטורת, שמקריבים את עולת התמיד, שמלבישים אותם בבגדים מיוחדים, והם עובדים. אבל לא מוזכר בכלל כניסה לקודש הקודשים, עבודה בקודש הקודשים, וזה ברור גם למה, כי אין עבודה בקודש הקודשים, לא עובדים שום דבר בקודש הקודשים. כל מה שקורה בקודש הקודשים, זה רק נשמע, זה בספר ויקרא, על עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, שגם שם זה לא בדיוק עבודה, אלא יותר טהרה של קודש הקודשים. אז יש לנו פה, אני מסכם את ההבדלים בינתיים שדיברנו בין פרשות תרומה לתצווה. יש לנו פה פרשת תרומה ללא כהנים, פרשת תצווה עם כהנים. פרשת תרומה ללא עבודה, פרשת תצווה עם עבודות תמידיות. פרשת תרומה מבוססת על נדבה, פרשת תצווה מבוססת על ציווי, על חובה. פרשת תרומה, המרכז שלה, המוקד זה קודש הקודשים. פרשת תצווה, המרכז שלה זה הקודש. איך אפשר ככה לתאר את ההבדלים האלה? באמת, למה התורה כאילו עושה לנו כפילות ולא מערבבת בין כל הדברים האלה של פרשת תרומה ופרשת תצווה? אני חושב שכדי לענות על זה, צריך להבחין הבחנה אולי יותר בסיסית בין שתי הפרשות, וזו אולי הבחנה בין של מי המשכן הזה, למי המשכן הזה שייך ולמי הוא נועד. בפרשת תרומה נראה שהמשכן הוא כביכול משכן פרטי של משה. אמנם נאמר בתחילת הפרשה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אבל מהר מאוד זה עובר להתמקד במשה. ושוב אני חוזר לצבוי על הארון. על ארון העדות, ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך, כל פה איזשהו דיבור אישי, בין השם למשה, ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים. זה הולך, אני רוצה לדבר איתך עם משה, דיבור פרטי, הדיבור הזה יתרחש בין הקרובים, הכל ישמע בקרובים, ולכן צריך לבנות משכן, ולבנות איזשהו סוג של בית, וכבר פרשנים עמדו על זה שהמשכן הוא נראה כמו בית, שיש בו שולחן, מנורה, ויש בו ארון, שבו העדות, ושם יהיה לי מקום, שאני אוכל לדבר איתך שם. אבל זה המרכז של פרשת תרומה, כי יכול משכן פרטי של משה, שאיתו השם יכול להמשיך את מעמד הר סיני, ודבר איתו ולצוות את המשך התורה. הדבר הזה שאני אומר פה אולי נשמע מאוד קיצוני, מה זאת אומרת משכן פרטי של משה, אבל האמת שבפרשה הבאה, פרשת כי תישא, אנחנו מגלים שממש בצורה מפורשת שהיו תקופות כנראה שמשה הפך את זה ממש למשכן פרטי שלו. לאחר חטא העגל, משה, מתואר שמשה לוקח את האוהל ונוטה אותו מחוץ למחנה, פרק למד ג' פסוק וו, ומשה ייקח את האוהל ונטע לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, וקרא לו אוהל מועד. והיה כל מבקש אדוני יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. פתאום משה לוקח את האוהל. איזה אוהל הוא לוקח? את אוהל מועד. יצא אל אוהל מועד. והיה כצאת משה אל האוהל, יקום כל העם וכולי, והיה כבוא משה האוהלה, ירד עמוד הענן ועמד פתח האוהל ודיבר עם משה. זאת אומרת, יש פה אוהל, זה לא האוהל הפרטי שמשה הולך לישון בלילה, זה אוהל שבו עמוד הענן יורד ומדבר עם משה. באיזה אוהל העמוד הענן אמור לרדת ולדבר עם משה? זה ברור שזה במשכן העדות, משכן ההתוועדות של השם עם משה. זאת אומרת, אנחנו רואים שבאמת היה כנראה תקופה, אולי אחר כך זה הסתיים, אבל כנראה תקופה בעקבות חטא העגל, שבאמת משה ממש לקח את האוהל, הוציא אותו מחוץ למחנה, ושם דיבר עם השם, וכולם הסתכלו, וקם קולם והשתחוו איש פתח אוהלו, כולם הסתכלו על האוהל הזה ששם. זאת אומרת, זה לא מופרך לטעון שבאמת יש רובד מסוים של המשכן, שהוא אוהל פרטי של משה, שבו השם מדבר עם משה בקודש הקודשים, וזה בעצם הדבר היחיד שמאז ומעולם קרה בקודש הקודשים, חוץ מהעניין הזה של יום כיפור שבו הכהן הגדול נכנס, הדבר היחיד שקרה אי פעם בקודש הקודשים זה שהשם דיבר עם משה שם. יותר, הוא לא דיבר עם אף אחד שם בקודש הקודשים. אבל זה כביכול, נראה שזאת התכלית של המשכן של פרשת תרומה. לבנות איזשהו בית כזה, איזשהו היכל, שבתוכו שוכן לוחות העדות, ושמה השם ממשיך לדבר עם משה. ובאמת יש לנו, אחרי כל ספר ויקרא, ותחילת ספר במדבר שעוד יש בו ציוויים שקשורים למשכן, אנחנו מגלים אחרי קורבנות הנשיאים שחונכים את המשכן בפרשת נשא, הפסוק האחרון של פרשת נשא, בא ומתאר שבאמת התכלית התקיימה. פרק, במדבר, פרק ז' פסוק פי ט', ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות מבין שני הקרובים וידבר אליו. זה כביכול פסוק ככה שמסכם את כל התהליך מפרשת תרומה, הקורבנות הנשיאים, ובסוף באמת אומרים לנו, באמת זה קרה, השם המשיך לדבר עם משה דרך הקרובים. זאת פרשת תרומה. ולכן אין שם עשייה, אין שם כהנים, אין שם שום דבר, כאילו אף אחד לא נמצא שם, זה איזשהו אוהל פרטי שהשם מדבר עם משה בקודש הקודשים, וכל השאר זה תפאורה מסביבו. אז אומרים, יש לנו מנורה ושולחן, הכל זה תפאורה מסביב הסיפור הזה, אבל תפאורה בלבד שלא צריכה תפעול. אלא סוג של איזה מוזיאון כזה מסביב לאוהל, ללוחות העדות וארון העדות. ואז אנחנו מגיעים לפרשת תצווה. פרשת תצווה זאת פרשה כבר, כמו שאמרנו, של ציוויים, של עשייה, של כהנים. אנחנו מגלים שיש עוד רובד למשכן. המשכן הוא לא רק משכן שבו השם מדבר עם משה בקודש הקודשים, אלא זה משכן שיש בו כהנים ויש בו עבודה. איך קורה התהליך הזה? כי נראה שבאמת זה רק רובד אחד של השם עם משה, אבל גם יש רובד שבו עם ישראל אמור להיות חלק מהסיפור הזה של המשכן, וככה גם נפתח הציווי, ועשו לי משכן, מקדש ושכנתי בתוכם. מה החלק של עם ישראל? מה הסיפור של עם ישראל במשכן? זה צריך להיות נפרד בפרשה אחרת, פרשת תצווה. עם ישראל ביחס למשכן זה סיפור אחר לגמרי, זה לא מה שקורה בין השם למשה בקודש הקודשים. זה משכן שיש בו עשייה. יש בו עבודות תמידיות שמסמלות את הקשר בין השם לעם ישראל. יש בו פעילות מלמטה למעלה. זאת אומרת, אם המרכז של פרשת תרומה של המשכן של משה זה השם בא ומדבר אליו, ומשה הוא כביכול פסיבי שפשוט שומע את הכל מלמעלה, בתוך המוזיאון הדומם הזה של המשכן, בפרשת תצווה, זה סיפור אחר לגמרי, יש עשייה מלמטה למעלה. יש עבודות, יש כתורת, יש קורבן תמיד, יש נר תמיד, יש הרבה עשייה שעם ישראל דרך הכהנים עושים מלמטה למעלה. והסיפור הזה לא מתרחש בקודש הקודשים, אלא מתרחש בקודש, שהוא אזור העשייה, אזור הקורבנות, אזור הכתורת, אזור נר התמיד. ולמה? כי נראה שבאמת משה הוא דרגה מיוחדת לגמרי. זו דרגה של איזושהי הוויה. דיברנו על זה בשירים קודמים, על המונח הפסיכולוגי, על ההבחנה הפסיכולוגית בין doing לבינג. בינג זה איזושהי הוויה, איזשהו מקום שאתה פשוט נוכח, חווה את המציאות, חווה את החיים שלך, חווה את ההוויה האישית שלך, ואתה פשוט נוכח בהווה ללא עשייה. זאת החוויה של פרשת תרומה, של משה בקודש הקודשים, הוא מגיע בתוך הנוכחות מלאת ההוד הזאת של המשכן הזה, עם כל התפאורה שבו, והוא פשוט שומע את הכל, ואיזושהי חוויה של הכל מדבר אליו. מדבר זה כאילו השם מדבר אל עצמו כביכול, ומשה שומע את זה. משה לא צריך לעשות כלום בשביל זה, הוא פשוט נכנס ושומע. אבל אנחנו, עם ישראל, כבר אז, לא במדרגה הזאת, לא יכולים פשוט להיות בנוכחות של ההוויה הזאת שפשוט מתרחשת. אז מה כן אנחנו יכולים לעשות? מה שאנחנו יכולים לעשות זה לעשות, להיות בחוויית הדוינג, בעשייה. זאת אומרת, עם ישראל מנסה להשרות שכינה, להביא את עצמו אל איזשהם מדרגות של היוועדות עם השם, ואיך ההיוועדות הזאת מתרחשת, לא דרך בינג, לא דרך פשוט נוכחות מתבוננת ומקשיבה, מתמלאת מעצמה כמו אצל משה, אלא זה נוכחות שעושה, שפועלת, שמדליקה נר, שמקריבה קורבנות, תמיד, תמיד, כתורת. כל הדברים האלה הם דברים שמביאים את ההתוועדות לעם ישראל, והאמת שהדברים האלה מפורשים, אם נדייק, הציווי שחותם את ציווי המשכן בפרשת לקראת סוף פרשת תצווה נאמר ככה בפרק כ"ט פסוק מ"ג פסוק מ"ב עולה תמיד לדורותיכם פתח אוהל מועד לפני אדוני אשר יוועד לכם שמה לדבר אליך שם שימו לב להבחנה יוועד לכם ההתוועדות היא לכם יש התוועדות בין השם לעם ישראל התוועדות לכם אבל הדיבור הוא רק עם משה. לדבר אליך שם. משכן הדיבור הוא פרטי של משה. לדבר אליך שם, אבל ההתוועדות היא התוועדות עם עם ישראל. יש דבר כזה התוועדות עם עם ישראל. זה לא דיבור, עם ישראל לא פשוט נכנס למשכן ושומע דיבור כמו משה, הוא לא בחוויית הבינג הזאת, הוא באיזשהו מקום של דוינג, של עשייה, 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 הרבה עשייה תמידית כל הזמן, שיוצרת איזושהי התוועדות, שזה ההתוועדות גם שאנחנו קוראים עליה בפרשת משפטים בעלייה לרגל, שלוש מימים השנה יראה כל זרוחה אל פני האדון השם, יש איזשהו מפגש, איזושהי התוועדות בין השם לעם ישראל, אבל היא דרך עשייה, דרך פעולה. ולא רק זה, היא בחושים אחרים. החוש שאיתו משה עובד זה חוש השמיעה. הוא נכנס ושומע את הכל, פשוט שומע את הכל מדבר אליו. עם ישראל עובדים בפרשת תצווה עם חושים אחרים לגמרי. הם עובדים עם חוש הראייה. נר תמיד, עם המנורה. המנורה תופס פה מקום מאוד מרכזי. היא פותחת את הפרשה, כמו שפרשת תרומה פותחת בארון, בקודש הקודשים, בקרובים. פרשת תצווה פותחת במנורה, לא סתם, כי המנורה הופכת להיות הדבר המרכזי בקודש, הדבר הכי גדול, הדבר שאותו איתו מאירים, כביכול מביאים איתו את השכינה. עם זה פותחים. ובמובן מסוים גם המנורה, וכבר נכתב על זה שהמנורה היא מקבילה לקרובים. הקרובים הם מקשה זהב, הם בלי מידות, וגם המנורה היא מקשה זהב ללא מידות. זאת אומרת, יש כאן איזושהי עבודה מקבילה. זאת אומרת, קורה מה שבקודש הקודשים בין משה להשם, דרך הקרובים. אנחנו לא במדרגה הזאת, אנחנו במדרגת העשייה. ועובדים עם חושים יותר פיזיים, עם הראייה. ולכן אנחנו עובדים עם המנורה שהיא המקבילה לקרובים. גם על המנורה נאמר, ואיר אל עבר פניה, יש לה פנים. גם לקרובים, איש אל אחיו, פונים, פניהם איש אל אחיו. והביטוי הכי ברור לזה אפשר לראות שוב, אני חוזר לפרשת נשא, הפסוק האחרון בפרשת נשא הוא בבוא משה לא ילמד לדבר איתו וישמע את הכל מדבר אליו, משה עובד עם חוש השמיעה שומע את דיבור השם, אבל מיד הפסוק הראשון של פרשת בעלותך, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, בדיוק החיבור הזה, משה עובד עם קודש הקודשים עם הקרובים שומע את הקולות, אנחנו לא שם, אנחנו אהרון, שהוא המייצג שלנו, הולך ומדליק מנורה, שהיא מקבילה לקודש הקודשים. ולכן נאמר, באוהל מועד, מחוץ לפרוכת אשר על העדות, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר. זאת אומרת, מודגש המנורה, הנר תמיד, הוא מחוץ לפרוכת אשר, הוא מתכתב עם העדות שמונחת שם. אותו דבר קורה עם הסיפור של הקטורת, אני חוזר לקטורת, שמופיעה בסוף הפרשה, שוב היא מופיעה רק בפרשת תצווה, כי המזבח הקטורת הוא לא כלי בפני עצמו בתוך הבית הזה שיש בשולחן ומנורה, הוא לא שייך לפרשת תרומה, הוא נועד לעבודה. ומה העבודה שלו? תראו כמה מודגש ששוב יש פה עבודה מקבילה לקודש הקודשים, ועשית את הבדים עצי שיטים וציפית אותם זהב, ונתת אותו, מזבח הקטורת, לפני הפרוכת אשר על ארון העדות, לפני הכפורת אשר על העדות. שוב ושוב חוזר פה, העדות, העדות, אשר, הכפורת אשר על העדות, אשר יוועד לך שמה, לך למשה. אז משה מקבל את ההתוועדות בקודש הקודשים, הכפורת, אבל הקטורת היא מול, היא באמת מונחת מול הארון, והיא כאילו מתכתבת איתו, ומודגש, זה מול ארון העדות, לפני הכפורת אשר על העדות. זאת אומרת, יש עבודה של העדות, שם מלוחות העדות של משה, ויש את העבודה של הקטורת, ומה העבודה של הקטורת? והקטיר עליו אהרון קטורת סמים בבוקר בבוקר, בהתיבות הנרות הקטירנה, ובהעלות אהרון את הנרות בין הארבעים הקטירנה. יש פה ממש חיבור נרות עובדים עם קטורת. בהעלות אהרון את הנרות בין הארבעים הקטירנה. קטורת תמיד לפני אדוני לדורותיכם. זאת אומרת, העבודה בקודש היא עבודה עם נרות קטורת. והנרות והקטורת הם מסמלים את השראת השכינה שאנחנו מביאים מלמטה למעלה. הנרות זה איזשהו אור כזה, איזשהו אור שמסמל את האור האלוקי, את האור של השם בעולם, את הנר הזה שאנחנו מביאים לעולם. ואחר כך המנורה בהמשך הדורות של עם ישראל הפכה להיות לסמל מאוד משמעותי עד ימינו, שזה סמל המדינה. וגם הקטורת, הקטורת היא גם מסמלת השראת שכינה, זאת אומרת שהשם אמר לשכון בערפל, כך אומר שלמה בהקמת המקדש. בענן ייראה אל הכפורת, נאמר בעבודת כהן גדול ביום כיפורים. זאת אומרת, אנחנו מצד אחד מדליקים אור, מצד שני מערפלים את הסיפור של המקדש, כי השם שוכן בערפל, בנסתר. אבל שתי העבודות האלה הן עבודות חזותיות, עבודות אקטיביות, עבודות doing, עשייה, כדי להביא את השראת השכינה. וזה שונה מאוד מהסיפור של פרשת תרומה, של הבינג, של הנוכחות, שפשוט שמיעה של הדיבור של משה בקודש הקודשים. ונראה שבאמת המעבר הזה מפרשת תרומה לפרשת תצווה, מי שעושה אותו בעצם זה משה עצמו. משה עצמו, כי יש לו את היכולת של פרשת תרומה של השמיעה האלוקית הזאת, הוא זה שבא וחונך את הכהנים, ומעביר אליהם כאילו את הכוחות שלו, ולעבודה אחרת, לעבודה הזאת של הקודש. נראה בפרשה שלנו מתואר בעריכות את ימי המילואים, איך מקדשים את הכהנים, איך מקדשים. זה הדבר אשר תעשה להם, פרק כ"ט, וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי, לקח פר אחד וכו'. משה עובד, וכך חזל אמרו זה שמשה בשבעת ימי המילואים עבד ככהן גדול. מה זאת אומרת משה כהן גדול? ממתי משה הוא כהן גדול? ולנראה שמשה שימש ככהן בשבעת ימי המילואים. הוא עושה את כל ימי המילואים והוא חונך את הכהנים. איך זה שהוא חונך את הכהנים אם הוא לא בעצמו כהן? נראה שבאמת משה יש לו את הכוחות הגבוהים. הוא נמצא בקודש הקודשים, אבל הוא כאילו מאציל מכוחו את עבודת הקודש, את העבודות של העשייה החזותית של הכהנים בתוך הקודש. זה עובר כאילו ממשה לאהרון ובניו. ולכן אנחנו מבינים גם למה נבחרו אהרון ובניו. תראי, שאלה גדולה, למה דווקא נבחר אהרון? מה כל כך המיוחדות של אהרון? נראה לי שהתשובה לכך זה שאהרון כאילו יורש את הכוחות הרוחניים ממשה, כי למשה אין ילדים. ילדיו של משה נעלמים בהמשך ההיסטוריה, והם לא מופיעים בשום מקום בתורה. אולי הם חזרו למדיין, לא ברור מה קרה איתם. אבל מי הם הילדים של משה? בעצם אהרון ובניו הם הופכים להיות הילדים של משה. וזה מאוד ברור בספר במדבר פרק ג' במפקד של הלוויים. נאמר ככה. וידבר. ואלה תולדות אהרון ומשה ביום דיבר אדוני את משה בהר סיני. מה הם תולדות אהרון ומשה? ואלה שמות בני אהרון הבכור נדב ואביהו. תולדות אהרון ומשה. שמות בני אהרון. וכבר חז"ל עמדו על כך ש... בניו של אהרון נקראים בניו של משה, כי הוא זה שלימד אותם. זאת אומרת, הכוחות הרוחניים הם של משה, שהוא זה שמקבל את הנבואה בקודש הקודשים, אבל הוא מאציל את הכוחות שלו אל צאצאיו, חצי צאצאיו הפיזיים, האחיינים שלו וצאצאיו הרוחניים, שזה אהרון ובניו, שהם מקבלים את הכהונה מכוחו של משה. כך נאמר בפרשת פנחס, כי איש כי ימות ובן אין לו, למשה אין בנים, לפחות לא, שחלק מעם ישראל, ובן אין לו, ועברתם את נחלתו לאחיו. הנחלה הרוחנית שלו עוברת לאחיו ולבניו. אז משה מעביר להם את הכוחות, והוא כאילו מעביר להם גם את ה... יש פה טרנספורמציה בפרשת תצווה. כאילו משה, הוא יכול לקבל את הכל, אבל הוא מאציל מכוחו יכולת, לא את היכולת הזאת של הבין, של הפסיביות, פשוט לקבל את ההשראה, אלא יכולת לעשות... מעשים פיזיים של ראייה וקטורת ועבודת הקורבנות שאמורים להוביל דרך עשייה למפגש עם הקדוש ברוך הוא. אז מה המשמעות של כל הסיפור הזה, של המעבר ממשה ואהרון? אני חושב שעם כל זה שאמרנו שאנחנו עוברים לפרשת תצווה ועוברים עכשיו לעשייה ובספר ויקרא עוד יותר נעבור לכך, לא סתם התורה כתבה לנו את פרשת תרומה בנפרד. ונראה שלמרות שהיא נועדה יותר למשה באופן פרטי, לדיבור עם משה, ואחר כך זה לא המשיך, בכל זאת, התורה לא תכתוב פרשה שלמה שהיא רק לזמנה ולא לדורות. נראה שבאמת יש מקום לזכור שהעיקר בסיפור הזה, ומאיפה הכל התחיל? הכל התחיל מקודש הקודשים, שבו השם דיבר עם משה בין הקרובים. אז בהמשך לא תהיה לנו עוד עבודה בקודש הקודשים, ולא ניכנס עוד לקודש הקודשים, אבל נדע שיש מקום כזה שמכונה קודש, קודש הקודשים, ושכל העשייה בקודש היא עשייה אל מול העדות, אל מול הכפורת אשר על העדות, היא עבודה מול, וגם נראה שהחושן, הסיפור של החושן והאורים ותומים שמונחים בחושן מאוד מזכירים את אהרון. כמו שבאהרון יש את לוחות העדות, אז בהמשך לא יהיה לנו את לוחות העדות, אבל בבית שני כבר אין למשל את לוחות העדות, ואין לא, אין שום דבר בקודש הקודשים, אבל בחושן, בתוכו יש אורים ותומים, שזה דבר גם סודי כזה שנמצא בתוכו, ולא ייזך החושן מעל האפוד, יש איזה חיבור, כאילו יש איזה ארון קטן על הלב של הארון, שבתוכו מונח משהו סודי כמו אורים ותומים, שפרשנים שונים נחלקו מה זה בדיוק. אבל יש עבודה, יש עשייה, אבל העשייה היא מול הקודש, ולמה זה חשוב? למה לכאורה פרשת תרומה היה אפשר להוציא אותה מהתורה, עניין פרטי של משה, ולעבור ישר לפרשת תצווה, כהנים, עבודה, עשייה. זה לא סתם, כי העשייה, כמו שאמרנו, היא נועדה ליצור איזשהו תחליף, איזשהו ניסיון להביא אותנו להתוועדות עם השם, מלמטה למעלה, כי לנו אין את היכולות האלה שאנחנו פשוט נוכחים ומקבלים את ההשראה בלי שום מאמץ. אנחנו צריכים לעשות מעשים, לעבוד קשה, לעבודות תמידיות, קטורת התמיד עולה תמיד, ואולי כשאין לנו בית מקדש אז מצוות תמידיות ולימוד תורה מתמיד ועבודה מתמדת כדי להיוועד עם השם דרך עולם העשייה. זה העולם שלנו, עולם העשייה, לא העולם שבו משה היה נוכח שהוא פשוט עולה להר ושומע ופשוט שומע את כל השם מבין הקרובים. אבל פרשת תרומה בכל זאת נכנסה לתורה, והיא לא סתם נכנסה, אלא היא מקדימה את פרשת תצווה. עוד לפני הסיפור של כהנים ועשייה יש פרשת תרומה, משכן דומם שקט ללא עשייה שבו משה שומע את כל השם. ולמה? כי גם, נראה לי שיש פה איזושהי אמירה גם לעתיד. גם בעתיד, למשל בית שני, אין ארון, קודש הקודשים הוא ריק, אבל הוא קיים. יש מקום כזה פנימי שנקרא קודש הקודשים. והיום אנחנו משתמשים בזה גם במשמעות נפשית, שאנשים אומרים, זה קודש הקודשים שלי, זה הנקודה הכי הכי עמוקה שלי, שאותה אני לא משתף עם אף אחד, ואותה אני לא מראה לאף אחד, זה כאילו הדבר הכי הכי סודי שלי. לכל אדם יש גם קודש הקודשים פנימי שלו. יש לנו קודש הקודשים במציאות, ובוודאי בעבודת השם, זה כאילו הנקודה הכי פנימית של הקשר עם השם, של האמונה, של הנקודה העמוקה ביותר שלנו. צריך לזכור שהיא קיימת, והיא מקדימה את פרשת תצווה. וויניקוט שפיתח את ההבחנה הזאת הפסיכולוגית בין בינג לדוינג אמר, ההוויה קודמת לעשייה. ההוויה זה כאילו הדבר הכי הכי בסיסי, זה כאילו הגרעין של האישיות, הגרעין של העצמי, הגרעין הכי עמוק בעולם ובחיים, והוא צריך להיות קודם לעשייה. הרבה פעמים שאנחנו, אוקיי, אנחנו בעולם העשייה, אנחנו הולכים לעשייה, הולכים למצוות, לפעילות, אנחנו לפעמים יכולים להתמכר ולשקוע בתוך עולם העשייה, אנחנו פשוט עושים, 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 ושוכחים את הדבר המרכזי שזה חוויית הבינג, חוויית קודש הקודשים, הדבר העמוק הזה, הפנימי שבו, איזשהו מקום פנימי שאין בו עשייה, אין בו פעילות, זה איזשהו מקום של חוויה, של נוכחות רוחנית וקשר עמוק עם הקדוש ברוך הוא, ללא עשייה. אז נכון, אנחנו לא מדרגה של משה, אנחנו צריכים את פרשת תצווה, אנחנו עושים דרך עשייה, דרך הקרבת קורבנות, דרך פעילות, דרך מצוות, שם אנחנו עובדים, זה המדיום שלנו, אבל הכל אל מול קודש הקודשים, כמו שנאמר במזבח הקטורת, מול העדות, מול הכפורת, כן? לפני הפרוכת אשר על העון העדות, לפני הכפורת אשר על העדות, אשר יוועד לך שמה. זאת אומרת, אנחנו זוכרים שזה המקום הפנימי, וכל העבודה והעשייה הסיזיפית שלנו בעולם, היא מכוונת אל מול קודש הקודשים, אל מול המקום הפנימי הזה, מקום שבו אין עשייה, מקום שבו יש רק הוויה ושמיעה של הקול. ואולי גם נוכל כמה פעמים בחיים או תקופות מסוימות לשמוע את הקולות האלה, להגיע למפגש הגדול הזה עם הקדוש ברוך הוא, קצת קצת אולי ממה שמשה פגש. אבל גם אם אנחנו לא תמיד שם, אנחנו בעולם העשייה, עולם העשייה מכוון אל מול קודש הקודשים. ואסור שנשכח את קודש הקודשים הפנימי הזה. שבת שלום.